טוב, רבותיי, בוקר טוב. אנחנו לומדים נפש הפרשה, שהעניין זה עבודת הנפש בעקבות הפרשה, לחיות עם הזמן, כמו שאמר אדמו"ר הזקן, והזמן צבוע בצבעים של פרשת השבוע. זו שהייתה וזו שתהיה. לפעמים גם הפרשות מתחברות ביניהם, משהו מתחיל בפרשה הקודמת וממשיך לפרשה הבאה, וזה בעצם מה שנעשה היום. אנחנו נעסוק בזוגיות של יצחק ורבקה. היא לדעתי מבוא גדול מאוד מאוד לזוגיות מתוקנת ובריאה על פי התורה ועל פי החסידות. איך נראה קשר טוב ומתוקן בין איש לאשתו? אז כל מי שהוא רווק ודאי אמור להתעניין בסוגיה הזאת, וגם מי שהוא נשוי אז הוא ודאי ירצה לשדרג את מעמדו, מה שנקרא. בסדר? ברוך אתה אדוני אלוהינו שהכל ידוע. אני רק אגיד כמה מילות הקדמה. באופן כללי, ספר בראשית, אם אני מנסה לתת לו נושא, אז הנושא של ספר בראשית הוא המשפחה. זה הנושא המרכזי. ואפשר גם לראות בספר בראשית איזה מין פרבולה של משפחה שמתפרקת בפרשת בראשית. אדם וחווה מסוכסכים ביניהם בשלב מסוים, מאשימים אחד את השני ומתקללים ומגורשים מגן עדן, ואחרי זה קין והבל, אחים שרבים ביניהם ומסוכסכים, ואחד הורג את השני, ואחר כך זה ממשיך עם עוד לפני כן, זה ממשיך עם, תודה, ברוך תהיה. מה אני אגיד לך, רבי יוסף.
ברוך
תהיה. איי, 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 מה היה? קיבלנו תקציב. המכון קיבל תקציב. תודה, הנה אני שותה. אני עושה את... אחרי זה עדה וצילה. שיש אדם שיש לו שתי נשים, ואחת היא אהובה, ואחת היא שנואה, אחת היא קרובה, ואחת היא דחויה. ואז כמו שהזכרת, שם חם ויפת, חם שהוא בעצם פוגע באביו, כדי שלא יהיה עוד ילד, ממש כל מעגל משפחתי מתפרק. וזה החלק הראשון של ספר בראשית. והחלק השני של ספר בראשית זה תיקון המשפחה, על ידי משפחת אברהם, יצחק ויעקב, עד השבטים. קודם כל תיקון הזוגיות. על ידי הזוגיות של אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ורחל, יעקב ולאה, וזה שיעור בפני עצמו, נדבר על זה אולי כשנגיע יותר לפרשיות של יעקב אבינו, בוקר טוב עומרי. ותיקון האחווה על ידי יוסף והאחים, כלומר זה כמעט, תיקון האחווה זה לא שאתה יולד אחים שמסתדרים מראש, זה לא תיקון האחווה, צריך להיווצר מציאות שיש סכסוך, שיש מתח, שיש, וזה כמעט מגיע לכו ונהרגהו ונשליחהו באחד הבורות ונראה מה יהיו חלומותיו, כמו שקין הרג את הבל, ומשם עולים מן הבור. משם זה, וא' לא, לא הורגים אלא מוכרים, ואחר כך גם יש תשובה ויש פיוס, ויאמר גשונה אליי ויגשו, ויבכי יוסף ודברה מילה, וידבר על ליבם, וינחם אותם וידבר על ליבם, עד שהמשפחה מתאחדת וכן על זה הדרך. אז בעצם כל ספר בראשית הוא סיפור של משפחה. משפחה גם הורים וילדים וגם זוגיות. מבין כל הזוגות שיש בספר בראשית, הזוג הכי קרוב אלינו, כל בסדר, הזוג הכי קרוב אלינו, הוא לא עובד להגביל, נראה לי.
עובד? לא עובד.
אז עובד? אז אני אקריא. בסדר. הזוג הכי קרוב אלינו, מבחינת איך שאנחנו חיים היום, זה יצחק ורבקה, מפני שזה זוג שיש בו את הדבר הדרמטי ביותר שיכול לאפיין זוגיות, וזה מה שקוראים מונוגמיה, נישואין של איש אחד לאישה אחת. שער האבות, למרות שהם רצו מצד עצמם להיות נשואים רק לאישה אחת, אברהם מצידו רצה להיות נשואי רק לשרה, אבל שרה אמרה לו, קח את הגר. אחרי ששרה נפטרה, אברהם לקח עוד אישה, זה בסדר גמור, אבל מצד עצמו אברהם רצה, גם יעקב רצה להיות נשוי רק לרחל, אבל הדברים השתבשו והוא התחתן גם עם לאה וגם עם זלפה וגם עם בלהה וכו' וכו'. אז אבל אני אומר, ברמת האידיאל, ברמת העיקרון, גם האבות או גם הדמויות שהיו נשואות ליותר מאישה אחת, זה לא קרה להם לכתחילה. גם דוד רצה להיות נשוי רק למיכל, אבל לקחו לו אותה. בסדר? ושאר הדמויות, נגיד באושפיזין, בשבעת הרועים, הם כולם נשואים לאישה אחת. אהרון נשוי לאישה אחת, יוסף נשוי לאישה אחת, משה נשוי לאישה אחת, וכן על זה הדרך. טוב. אבל בכל אופן יש הבדל, כי בסוף ברמת הבפועל, יצחק ורבקה הם באמת רק זוג. אז אני רוצה ממש לעסוק בדבר הזה, בזוגיות שלהם. ולדבר על איזה עיקרון, עיקרון מאוד מאוד חשוב, שיש לו השלכות דרמטיות באיך קשר מתנהל. מהו העיקרון? אז קצת על הספירות, ואז גם ניכנס פה פנימה לאותיות מחכימות. קצת על הספירות. יש לנו בצורת ההנהגה האלוקית, יש ספירות. ספירות. 10 ספירות, מכתר עד מלכות. עכשיו, מהספירות של חוכמה, בינה, דעת וכולי, יש לנו תקשורת איתם, אנחנו יודעים לפגוש אותם. ספירת הכתר היא ספירה שנמצאת בעל מודע, זה נקרא, ומשם נוזלים אלינו, מטפטפים כל מיני טיפות מהכתר, אחת לכמה זמן, מטפטפות, נוזלות כל מיני טיפות מהכתר אל התודעה, שיוצרות אצלנו את התופעה הבאה, מין ודאות מוחלטת שלא ניתנת להסבר. אתם מבינים? יש דברים שאדם אומר, אני יודע שזה ככה, למה? לא יודע, אבל זה ככה, זה ברור לי. אלה הדברים העמוקים ביותר בחיים, אלה הדברים החזקים ביותר בחיים, והם לא ניתנים להסבר. בכתר יש 3 ראשים. זה נקרא רדלה, רישא דעין ורישא דעריך, או בשפה חסידית יותר, אמונה, תענוג ורצון. אז נגיד, קל להסביר את זה, שנדבר רגע על התענוג. אחד אוהב צבע כחול, אחד אוהב צבע אדום. אתה שואל אותו, תגיד, למה אתה אוהב כחול? אומר לך, למה? ככה. למה אתה אוהב אדום? למה? ככה. אין פה איזה משהו יותר הגיוני בכחול מבאדום. כל אחד מה שהוא אוהב. זה לדוגמה לכתר בתענוג. בסדר? דוגמה נוספת זה באמונה. ישנם דברים. ישנם אמונות חזקות מאוד שיכולים להסביר אותם. נכון? אף אחד לא יודע להסביר למה יהודים ברגע ששמעו שקמה המדינה עזבו, נגיד בארצות ערב, עזבו כל טוב, עזבו עושר, עזבו בתים ועלו לארץ ישראל. למה? כאילו, למה? ככה, זה מהכתר. זה כאילו משהו שהוא חזק מאיתנו. וכן על זה הדרך. למה אנשים מסתערים? למה אנשים... כל מיני דברים מאוד מאוד חזקים, ודאיים, שקשה להסביר אותם. כן. עכשיו, בטח, כבודו ישאל אותה שהוא רוצה.
אז אתה אומר שאי אפשר להסביר אותם.
כן.
אם נעצור את הבן אדם, נגיד לו, אוקיי, עכשיו, עשית, בוא תגיד, בוא נדבר איתו,
התשובה תהיה, זה בדיוק המשפט הבא שבאתי להגיד, אני רק אחזור על השאלה, כי ביקשו שנחזור על השאלה, מה האדם הזה יענה, כשנשאל אותו למה עשית, הוא יענה את התשובה הכי קדושה מכולם, ככה. וככה זה ראשי תיבות, כתר כל הכתרים. זה שם קדוש, ככה זה שם קדוש, אחד משמותיו של השם מדבר זה ככה, צירוף, אותיות כף כפי, כמו שיש שם חתך, ושם פי א' י', ושם ביט, וכל מיני שמות שעולים מצירופי האותיות, אז זה גם אחד השמות, וככה זה עוד כתר כל הכתרים. הוא יענה את התשובה הזאת, למה ככה? לא יודע להסביר, למה ככה? בסדר, זה ככה, הוא עמוק מאוד. אחד הדברים, מה אתה אומר?
תסמונת העדר?
לא, זה לא תסמונת, להפך. זה לא תסמונת העדר, זה תסמונת הכתר. כלומר, יש דברים שאתה, תשמע, אני לא יודע להסביר לך, כי השכל קטן על זה. ואני אגיד את הדבר הבא, באמת, באמת, התשובה הכי אמיתית בעולם לאדם, למה התחתנת עם אשתך, התשובה הכי אמיתית זה ככה. כלומר, ברור שצריך להתחתן גם עם חב"ד, עם חוכמה, בינה ודעת. כלומר, שהקשר יש לו בסיס הגיוני, יש תחום העניין משותפים, כיוון רוחני משותף, דמיון כזה או אחר, במידות, עושים ברורים, מבררים. זה בחב"ד. אבל אף אחד לא מתחתן, אף אחד לא עומד מתחת לחופה, רק עם טבלת אקסל שיצא לו וי על כל הדברים שהוא סימן. בסוף, במהלך הקשר, יש איזה רגע, מספיק שהוא יהיה רגע אחד. רגע אחד של תחושה שאתה אומר, זה זה. ולמה זה איתה ולא עם החברה שלו שנפגשת איתה לפני כן, ולמדה באותה אולפנה, באותה שירות לאומי, באותו דבר, ואולי קוראים לו אפילו אותו שם. למה איתה ולא איתה? לא יודע. אבל זה זה. יש איזה, זה נקודה, נקודת ודאות שהיא מציצה עלינו מהכתר. היא חזקה מאוד, ואיתה אפשר לעמוד, זה מין כמו ברק שמבריק לרגע, ופתאום אתה רואה את הכל מאוד מאוד בהיר, ואחרי זה נעלם. אחרי זה צריך להמשיך הרבה מאוד לעבוד וכל זה, אבל יש איזה נקודת ודאות כזאת שאני חושב שבלעדיה אי אפשר להתחתן. או קשה מאוד להתחתן. נקודת ודאות כזאת. עכשיו, יש כאלה שהנקודה הזאת אצלם היא הבריקה פעם אחת וזה, יש כאלה ש... יצחק ורבקה, אם אני מנסה לאפיין את הזוגיות שלהם, היא כל הזוגיות שלהם היא בכתר. הכל בכתר. בואו ננסה להבין על מה זה יושב. מתחיל מההתחלה, מהפרשה הקודמת. בא אליעזר ומספר סיפור שהוא העבד של אברהם, מתנות וכל זה. רבקה היא נערה, לפי הפסוקים, פשוט הפסוקים היא נערה, בת 13, 14, 15, זה הגיל המשוער. והוא רוצה לקחת אותה איתו. אז הם מנסים לסכל את זה, לבן ומשפחתו. בהתחלה, תשב איתן הנערה, ממועסו, מנסים זה, ואליעזר אומר להם, אל תאחרוני והשם יצליח דרכי. אל תאחרו אותי. בכלל, עצם ההכרה של רבקה, עצם המפגש של רבקה ואליעזר הוא מהכתר. הוא ממקום לא הגיוני, לא מודע. אליעזר עושה איזה ניסוי, בדיוק שזה ייצא רבקה, זה כאילו אליעזר פתח את האפשרות לכתר להופיע, לספירת הכתר להופיע. ואז אומרים ככה, ואומרו נקרא לנערה ונשאלה את פיה, ויקראו לרבקה ויאמרו אליה, תלכי עם האיש הזה ותומר אלך. רשי אומר, ותומר אלך מעצמי, אף אם אינכם רוצים. הרשי הזה, חמש מילים, הוא הגדרה של ספירת הכתר. בחסידות יש הגדרה של טיפוסים. יש חיצוני, פנימי ועצמי. חיצוני זה אחד שעושה את כל מעשיו לפי חיצוניות. שימחאו לו כפיים או שלא יתנגדו, זה חיצוני. פנימי זה אחד שהוא מנסה לעשות דברים לפי הפנימיות שלהם, לפי הכוונה. עצמי, כן, ולהגיד על מישהו חיצוני בחסידות זה הגנאי הכי גדול. עצמי זה אחד שהוא מחובר לגמרי לשורש העניין שלו, לשורש נשמתו, והוא עושה את הדברים משמה. רבקה אומרת להם, אני לא מפה, אני יודעת, מאיפה את יודעת? מי לימד אותך? יש לך רב, יש לך רבנית, היית במכון הוראה, מאיפה את יודעת? מאיפה יודעת? מעצמי. רבקה אותיות רק בה. אין לה מאיפה ללמוד. איפה שהיא מסתכלת, כולם רמאים, גנבים, דואגים לעצמם, חרן, חרונו של מקום. היא מבינה מתוכה, מספירת הכתר שבתוכה נוזל, שזה לא המקום שלה. אז היא אומרת, אני מפה הולכת. זהו. זה לא משהו הגיוני, זה לא משהו מוסבר, זה לא משהו שהוא... זה איזה מין ודאות פנימית שמאוד מאוד מאפיינת את הקשר, רק בה. כן.
אז אני אלך קצת קדימה, האם אנחנו יכולים להגיד, כמו שלבן נדמי אמר, רק מהשם יצא לבר. זאת אומרת שזה משהו, אני, ככה אני מרגיש, שבבחירת בן זוג, אני מדבר בבחירת בן בת זוג, יש משהו שהוא...
כן, בדיוק, נכון, בדיוק, נכון, בדיוק, זה מה שאתה קורא נבואי אלוקי, זה מה שאנחנו קוראים פה ספירת הכתר. בסדר? יצחק ורבקה, עכשיו, עוד פעם, בחיים יש עוד צדדים, יש צדדים של התאמה, ויש צדדים של נעימות, ויש צדדים של כל מיני צדדים. והדומיננטיות של הכתר היא תלויה. אצל יצחק ורבקה, הביטוי של ספירת הכתר הוא הכי דומיננטי מכולם. כן, נגיד, אצל יעקב אבינו יש צדדים אחרים נוספים. פה, עכשיו, תראו, גם אצל רבקה, כשהיא פוגשת את יצחק, מה היא עושה? מה שתי הפעולות שהיא מיד עושה? עוד לפני שהיא מדברת איתו. היא רואה אותו והיא יודעת שזה הוא. עוד לפני שהיא דיברה איתו. ולכן, ותיקח הצעיף ותתכס, היא מתכסה. היא מבינה שכדי לקלוט את הקשר עם יצחק, היא צריכה להיות באיזה מקום פנימי. כאן? והיא נופלת מעל הגמל. היא יורדת מאיזה זה, וכדי להיכנס ככה, להיות טוב. אז זה ההתחלה. עכשיו, מה הנפקמינה? מה שנקרא, מהי נפקמינה לדבר הזה? יש פה, לדעתי, בפרשת תולדות אצלנו, שתי תוצאות מדהימות של התובנה הזאת של יצחק ורבקה. כי זה פרשת דרמטית. פרשת תולדות פרשת דרמטית. התוצאה הראשונה היא בתחילת הפרשה. יצחק ורבקה מתחתנים, ולאורך 20 שנה הם עקרים. אין להם ילדים. 20 שנה. יצחק... התחתן עם רבקה בגיל 40, ויעקב ועשיו נולדים בגיל 60. 20 שנה שהם עקרים. אוקיי, אז עכשיו יש שאלה. איפה הבעיה? אצל מי הבעיה? מי פה יש פה בעיה פיזית, ביולוגית. מי הבעיה? גם היום, שיש לנו את כל הרפואה וכל זה, בדרך כלל כשאומרים, הקרות זה בדרך כלל האישה, למרות שעובדתית זה חצי-חצי. חצי הבעיות אצל הגברים, חצי, אבל באופן בסיסי, אצל יצחק, זה ודאי שהבעיה אצל רבקה. מדוע? מפני שכשהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם את לידת יצחק, הוא אמר, כי ביצחק יקרא לך זרה. כלומר, זה ברור שיצחק יוולד ויוליד. בסדר? כי יצחק יקרא לך זרה, זה אומר שזרעו של אברהם ימשיך דרך יצחק. אז חייב שיצחק יוליד. אז אם כך אנחנו יודעים, יש לי יצחק פתק בכיס, שהבעיה היא רבקה. מה עושים בכאלה מצבים בתנ"ך? עוד אישה, לא צריך, לא, למה אתה אשר מגרש? מה אתה רץ אשר לגירושים? מה אתה קרה לך? מתפללים, התפללו הרבה מאוד, 20 שנה מתפללים. עוד פתרון הוא כמו ששרה הציעה לאברהם, כמו שרחל הציעה ליעקב, כמו שלאה הציעה ליעקב. כך נא את שפחתי, כך נא את תתתתתת, ויבנה גם אנוכי ממנה. כלומר, מה שאני בא לומר זה שיצחק עמד באותו ניסיון שעמד בו, עמדו באברהם ושרה, ועמדו בו יעקב ורחל, אבל הפתרון שלו היה אחר. אם אברהם לקח שפחה, ויעקב לקח שפחה, יצחק הלך על פתרון אחר. למה? מה הסיבה? כי אצל יצחק ורבקה, הדומיננטיות של הכתר מאוד מאוד חזקה. ואם יש איזו ודאות פנימית מהכתר, שאנחנו, כלומר, אם זה בחירה, אם זה רק בחירה, אז אתה אומר, שמה, אולי תהייתי בבחירה. אולי, הנה, עובדה, אני ילדים, אז אולי... אבל אם זה מהכתר, אז בעצם מה אתה אומר? אתה אומר ככה, יצחק אומר לעצמו, היא עקרה. העקרות שלה היא גם העקרות שלי. אנחנו שנינו ביחד עקרים. זה של שנינו. זה של שנינו. ואז במקום להיות במצב של תלונה, במקום להיות במצב של אוף, במקום להיות במצב של, טוב, איך אני עוקף את הבעיה? יצחק אומר, אין לי מה לעקוף. זה הבעיה. זה כאילו יצחק אומר לעצמו, למרות שהוא יודע שהעקרות היא שלה, הוא בעצם אומר לעצמו, העקרות היא שלי. אני העקר. ומהמקום הזה אני צריך להתפלל. והוא מתרגם את התסכול לתפילה. עכשיו תראו שזה כתוב בצורה מדהימה, גם במדרש וגם בואו נראה טיפה מקורות, וזה מדהים. כתוב ככה, ויתר יצחק לאדוני לנוכח אשתו. מה זה לנוכח אשתו? בדרך כלל אדם מתפלל, כתוב לנוכח ירושלים, לנוכח בית המקדש, לנוכח. יצחק כדי להתפלל, הוא סתכל, שם את עצמו מול רבקה, והוא התפלל דרכה. זה נקרא לנוכח אשתו, להתפלל דרכה. דרך מה? דרך הכאב שלה, דרך התסכול שלה, דרך הצער שלה. למרות שיצחק עצמו הוא לא עקר, וכאילו עוד פעם, הפתרון המפתה זה להגיד, אני לא, הבעיה לא אצלי, הבעיה אצלך, אז אני יכול לעקוב את הבעיה, אני אקח אישה אחרת. הוא שם את עצמו מול רבקה, והוא הצליח להיכנס למצב שהוא ראה כאילו העקרות היא אצלו. ובמקום הזה הוא התפלל, כאילו זה הפוך, כאילו רבקה היא פוריה ואין לה שום בעיה ואני תוקע לה את החיים כי אין לי ילד, הקדוש ברוך הוא תעזור לי להצליח לפרוט ולראות עם האישה הצדיקה הזאת שרק אני תוקע לה את החיים. כאילו איזה, וגם היא עשתה אותו דבר. כך אומר המדרש, ויתר יצחק לאדוני לנוכח אשתו רבי יוחנן וריש לקיש. רבי יוחנן אמר ששפך תפילות בעושר. מה זה, כאילו המדרש דורש את המילה ויתר. מילה מיוחדת, עוד לא הופיע בתורה. אז מה זה? עתיר, זה עותר, זה עושר. תף ושין מתחלפות. ריש לקיש אמר שהיפך את הגזרה. הייתה גזרה והוא הפך אותה. ולפום חן, ולכן קריין לעטרה דאפיך אידרה. עטרה זה כמו קלשון, שהופך את האדמה. לנוכח אשתו, מלמד שהיה יצחק שטוח כאן, והיא שטוחה כאן. ואומר, ריבונו של עולם, כל בנים שאתה נותן לי יהיו מן הצדקת הזאת. אני לא מעוניין באישה אחרת, ולא מעוניין בילדים מאישה אחרת, אני רוצה ממנה. זה מהכתר. ואף היא אמרה כן, כל בנים שאתה עתיד ניתן לי יהיו מן הצדיק הזה. כי ההכרה היא, כן, מה זה היא? רבי יהודן בשם ריש לקיש אמר, העיקר מטרין לאהב על הלאה לרחם. וגלף לה הקדוש ברוך הוא עיקר מטרין. בסדר? אני חייב להסביר את זה. כדי לקרב את זה אל הדעת, כתוב גם אצל שרה, ותהי שרה עקרה אין לה ולד. וגם פה המדרש אומר שהיא לא היה לרחם. אז איך אם אישה אין לרחם פתאום נהיה לרחם? מה זה הדבר הזה? כתוב אצל שרה, עקרה, לא נכנס להיריון, אין לה ולד, אין לה בית ולד. אז איך זה? פתאום הקדוש ברוך הוא עשה, הקדוש ברוך הוא עשה את הכל, אבל אנחנו רוצים. אז לדעתי הכוונה היא פשוטה. מה הכוונה? הרחם הוא איבר, כל איברים הם נפלאים מאוד, אבל הרחם הוא איבר הכי נפלא בעולם, כי הוא מגדל חיים. והרחם זה מין, מין בגודל של אגס, איבר מאוד מאוד שרירי וקפיצי, וכשיש בתוכו עובר, אז הרחם יודע לגדול ולגדול ולגדול ולגדול. בקצה הרחם נהיה איזה מין בלון שיכול להחזיק עליו תינוק במשקל 4 קילו, שיליה במשקל 2 קילו, מי שפיר ועוד איזה 2 ליטר, בקיצור הוא צריך להחזיק עצמו זה 10 קילו. הדבר הזה, בסדר? ויחד גם עם המשקל של כל הגוף עליו. אז זה אומר שהבלון הזה צריך שיהיה לו פה צוואר מאוד מה?
חזק.
חזק ושרירי, אבל הצוואר הזה גם הוא צריך להיות לא מדי נוקשה, כי הוא גם צריך בסוף להיפתח, כדי שראש של תינוק יוכל לעבור דרכו. אז זה מין איבר מופלא כזה, שהוא יודע להיות סגור ומקובץ לאורך 9 חודשים, במיוחד בשליש האחרון של ההיריון, שכבר יש עליו משקל, ובזמן נתון הוא יודע להיפתח ולהתגמש כדי שזה. יש נשים שאצלהם צוואר הרחם הוא לא מספיק שרירי, ואז ברגע שהעובר קצת גדל, זה פשוט לא מחזיק, וזה נופל. ואז עושים ניתוח, תופרים את זה, ולפעמים גם זה לא מועיל. ואז זה באמת בעיה שאין לה פתרון. כלומר, אין פה בעיה של הפריה, יש כאן בעיה שההיריון לא מחזיק מעמד, והפתרון לזה בדרך כלל זה ללכת לפונדקאות. זה הפתרון. אז יכול מאוד להיות שזה מה שהיה גם לשרה וגם לרבקה, שצוואר הרחם שלהם לא היה מספיק חזק כדי להחזיק את זה, וזה היה נופל. לפחות ככה זה נראה לי אצל רבקה שכתוב לא היה לה בית ולד. בית ולד זה לא הרחם, זה צוואר הרחם. על פניו. טוב. על כל פנים, רבי לוי אמר, משל לבן מלכים שהיה חותר על אביו ליטול יתרה של זהב, והיה זה חותר מבפנים וזה חותר מבחוץ, שכן בערביה קוראים לחתירתא עתירתא. כלומר, יצחק חופר מפה והיא חופרת משם, לא רוצים אפשרות אחרת. הוודאות שלהם בקשר כל כך גדולה, ורבותיי, זה עיקר הנפקמינה. עיקר הנפקמינה היא מהו היחס לאתגרים זוגיים. הרי כשמגיע איזה אתגר זוגי, מגיע פער, מגיע קושי, אז יכולה לעבור בראש את המחשבה, אולי טעיתי, אולי שגיתי, אולי הבחירה לא הייתה נכונה, אולי, אולי, אולי. אבל אם אנחנו נפתחים לאפשרות של הקטר, וישנה איזו ודאות, אז הבעיות שצפות בתוך הזוגיות, אני לא ממהר להגיד, טוב, זה בעיה שלה ואני לא שמתי לב, אלא הבעיות האלה הן בעיות של שנינו, שבאו להצמיח אותנו ביחד, ואז כל המוטיבציה משתנה. צריך, אז, במקום שתהיה מוטיבציה של תלונה, ושל תשתני או תשתני או כל זה, המוטיבציה נהפכת למוטיבציה של מה? של תפילה ושל תיקון ושל היפוך. כי בעצם אני מבין שמה שנראה לי כבעיה אצלה, זה לא בעיה שלה, זה של שנינו, כי היא שלי ואני, זה כאילו זה, זה קטר מאוד מאוד חזק פה, אז אנחנו קיבלנו שלנו את האתגר הזה, כדי ששלנו נגדל ממנו ונצמח ממנו. וזה מה שעושה יצחק, הוא מתפלל לנוכח אשתו, הוא לא מתפלל על עצמו, הוא גם אפילו לא מתפלל עליה, הוא מתפלל על עצמו דרכה. גם בתולדות יצחק הוא אומר דבר מאוד מאוד דומה, ביתר הספק החמישי, מה הכוונה באומרו לנוכח אשתו? פרש רש"י, זה עומד בזווית זו ומתפלל, וזו עומדת בזווית זו ומתפללת, ונראה שהכוונה היא שנתן אותה לפניו בשעת התפילה. אתם יודעים, כש... אספר פה סיפור אישי. כשהייתי... נכון, יש גיל שאתה לא רוצה להתחתן? בגיל 15 אתה לא רוצה להתחתן, נכון? ואני מניח שבגיל 25 רוב האנשים רוצים להתחתן, בסדר? זה כבר עובר להם בראש. מה, יש באמצע איזה שלב כזה שאתה עובר ממצב שאתה לא רוצה, ממצב שאתה רוצה. אז כשעברתי את השלב הזה, אמרתי, כן, אני עכשיו רוצה... כי לפני כן כל דבר אחר יותר מעניין אותך. אתה תאל, אני רוצה ללמוד, אני רוצה לעשות שליחות, פתאום לא יודע, אני רוצה להתחתן. אז אמרתי עצמי, טוב, אז ברוך הבא שאתה רוצה להתחתן, כל הכבוד, מחיאות כפיים סוערות. אז אמרתי ככה, הרי יש בעולם איזו אישה שהיא פעם תהיה אשתי. היא קיימת, נכון? היא נולדה. אז אני יכול להתפלל עליה, אפילו שאני לא יודע מי. הקדוש ברוך הוא יודע, אני אתפלל לקדוש ברוך הוא. והוא יודע כבר לשלוח את התפילה לאן שצריך. הייתי מתפלל לקדוש ברוך הוא, שזו אישה אחת בעולם שאת יודע, עוד לא פגשתי אותה, אני לא יודע מי, אבל תדאג, תפנק אותה, שיהיה לה חיים טובים, שתהיה מבסוטית, שניפגש ככה שמחים וטובי לב. וכשפגשתי את אשתי, בדעתי, אבל היא סיפרה לי שהיא כבר שנה מתפללת על בעלה, אז התפללנו אחד על השני בלי לדעת. התפילות, לפחות מהצד שלי, התפילות עבדו. מקווה שגם מהצד שלה. אז הוא אומר כאן, ויתר הספק החמישי מה הכוונה בבואו לנוכח אשתו, פרש רשי, זה עומד בזווית זו מתפלל, וזו עומדת בזווית זו מתפללת. ונראה שהכוונה היא שנתן אותה לפניו בשעת התפילה, הוא התפלל עליה. לפניו. שתהיה כוונתו גדולה בתפילה לומר אל האישה הזאת התפללתי, זאת מה שאני רוצה, זה לא מוותר, לא הולך למשהו אחר. או תהיה הכוונה לפי שאמרו חכמי הרפואה, שאחת מן הסיבות שהאישה אינה מתעברת, לפי שמזג האיש והאישה שווין מאוד. כדי שיהיה עיבור צריך שיהיה מפגש בין שוני. ויצחק ורבקה היו שניהם מאוד מאוד דומים. גם יצחק הוא דמות עצמית בעקבות העקדה, הוא כולו פנימי. וגם רבקה, כבר אמרנו, היא רק בה. יש לה איזה... אתם יודעים שהמילה... מה זה המילה רבקה? בלשון הקודש? מה זה רבקה? איך? לא, לא. זה נוטריקון. אמרנו רבקה, רק בה. אבל יש גם מילה שנקראת רבקה. זה מקום ש... כן, ומקום שיש איזה ארבע בהמות שמחוברות זו לזו. כלומר, הם כאילו, הם כתוב, שמה ברבקה, כאילו זה מקום כזה שיש איזה יציבות שהבהמות לא זזות ממנו. כן? אז כאילו רבקה היא איזה מין משהו מאוד מאוד יציב. אגב, זה כנראה, היו כל השמות, כי רבקה זה רבקה ורחל זה כבש, ולאה זה פרה באקדית. כאילו, לנו זה נראה מצחיק. למה אפשר לקרוא לאישה יונה ודבורה? וצבי ואיילה, אבל פרה לא. גם פרה זה... אה? אבל טוב, אז... הוכח במציאות, נכון. אני לא ממליץ. לא ממליץ ל... אריה כן, זאב כן, ושואה לא. לא יודע, יש כל מיני... אז נכון. כן, ודאי. זה כל הסוד של הבריאה. שהמפגש בין דוחה לנוקבה, בין השונים, זה נקרא זיווגי המידות. המפגש בין השונים יוצר משהו שלישי שהוא מורכב משניהם וכו'. זה הבסיס, כן? זה הבסיס לכל הסיפור. בקיצור, זה הבסיס המשפחתי. הבסיס המשפחתי הוא דווקא להיפגש עם השונה ולא עם הדומה. כן. או תהיה הכוונה לפי שאמרו חכמי הרפואה שאחת מן הסיבות שהאישה אינה מתעברת לפי שמזג האיש והאישה שווין מאוד ולעיבור צריך פועל ומתפעל ואין המתפעל מתפעל מדומה לו מכל וכל אם זה דומה אז אין שום התפעלות ולזה אמר שהוא צריך תפילה לפי שמזג שלו ושלה שווים ונוכחים שניהם מאוד פנימיים שניהם מאוד עצמיים אז הוא היה צריך תפילה על הדבר הזה הכרה היא ולא אמר הכרים לפי שמזג שלה צריך תיקון וישאר יצחק במסגועתו עכשיו תראו, היונתן, תרגום יונתן הולך עוד מדרגה. אני אמרתי, נראה לי שאמרתי את זה בעקבות. מה זה? איפה זה? לא הבאתי את זה כאן. טוב, אז אני אגיד את זה בעל פה. מה זה? למה זה לא... בסדר, כן. בעקבות הרש"ר הירש, נדמה לי. הרש"ר הירש אומר את זה, משמו נשמעת לי כאן בדף, הוא אומר את זה שיצחק ידע שהבעיה אצלה ולא אצלו. הוא ידע בגלל ההבטחה שמה? ביצחק יקרא לך זרה. אבל תרגום יונתן לא אומר את זה. אני רוצה ליישב את תרגום יונתן עם הרש"ר הירש. אזל יצחק לתבר פולחנה, הוא הלך להתפלל על רבקה באתר התפילה, אתר דקפתי אבוי, איפה שאביו קפת אותו, עקד אותו, בהר המוריה, והפך יצחק בצלותי דעתי דקות שבריחו, ממד הגזר על אינטטי, הפך את הגזרה, ארום עקרה עבד גבן 20 ותרטין שנים והתהפך בגיני דעתי דקות שבריחו ממד הגזר עלי התהפכה דעתו של הקדוש ברוך הוא דאף הוא אב העקר והתרווח והתעברת רבקה אינטטי אתם מבינים מה אומר פה יונתן? יונתן אומר ככה ותכף אני אספר פה סיפור נפלא על רב חיים מצאנז הוא אומר ככה יצחק לא היה עקר ורבקה הייתה עקרה אבל יצחק אומר אני לא מבטר על האישה הזאת אני לא מבטר אבל כל עוד אני לא עקר אז אני לא יכול להתפלל אליה באמת אז הוא הלך והתפלל לקדוש ברוך הוא שיעשה גם אותו עקר, כן? דאף הוא אבא עקר, ואז הוא אומר, עכשיו שאני מרגיש את המצוקה אצלי, מהמקום הזה הוא התפלל עוד יותר עליה, ואז התרווח והתעברה רבקה אינטטי. וואי, זה רק מהכתר הדבר הזה. מוודאות כתי, אנחנו ביחד לא משנה מה יהיה, ואם אני לא מספיק מרגיש אותך, אני אבקש לקבל את המצוקה שלך אליי. יש סיפור נפלא רב חיים מצאנז, שכשהוא... רב שלמה קרלבך מביא את הסיפור הזה, ראיתי את זה באחד הסיפורים שלו, שהוציאו ספר נפלא שאין אותו להרבה, הוציאו אותו נתנאל שור, כאן שמסתובב מדי פעם במכון, נועה אשת חיל על אשתו שנפטרה, ויש שם סיפורים של רב שלמה על נשים. אז אחד הסיפורים זה על אשתו של רב חיים מצאנז. מה היה? רב חיים מצאנז התארס, בגיל צעיר כמובן, תקופתם, ואז המנהג היה שהמשפחה של החתן, המשפחה של הקלה, מגיעים ביחד לאיזה עיר באמצע הדרך, ושם עושים את כל החתונה. אז כשהוא הגיע, הוא פגש את הקלה פעם ראשונה. ואז הקלה ראתה שהוא צולע. אז היא אמרה, לא רוצה. אתם לא אמרתם לי שהוא צולע. אני לא רוצה, בעל צולע. מקח טעות. התחילה מאומה וזה, תקשיבי, שכנעו אותה, הוא תמיד חכם, תמיד חכם, אני לא רוצה בעל צולע. אז רב חיים מצאנז ראה את המאומה, אמר, מה קרה? אז אמרו לו, לא נעים, תקשיבי, היא לא מעוניינת בגלל הצליעה שלך. אמר, זה טוב, תנו לי רגע לדבר איתה. נכנס ודיבר איתה כמה דקות ויצאו, ואמרה, אני מתחתנת. אז שאלו אותה, מה הוא אמר לך? זה סיפה שכשהם נכנסו, אמרה לה, תראי, אני, לפני שירדתי לעולם, הראו לי מה אני הולך להיות פה. שאני אהיה רב גדול לאלפים, ואחדש הרבה חידושי תורה, ויהיו לי חסידים רבים, והראו לי, והוא סיפר כל מיני דברים, גם, וגם הראו לי אותך שאת אשתי. והוא סיפר לה כל מיני דברים עליה, שהיא הבינה שהוא יודע, והוא רואה. הוא אומר, אבל אז הראו לי שאת תהיה צולעת. אז ביקשתי בשמיים שיתנו לי את הצליעה שלך. כי אמרתי, אני בכל מקרה יושב כל היום, לומד, מלמד, אני לא צריך שתי רגליים בריאות, ואשתי, אלה ילדים, היא צריכה ללכת, היא צריכה זה, אז תנו לי את הצליעה שלה. עכשיו תחליטי, הוא אומר לה, אם את רוצה או לא. אז היא כמובן התפייסה, זה גרסה אחת, גרסה אחרת שהוא העמיד אותה מול מראה, ואז במראה היא ראתה שהרגל שלה יותר קצרה. ואז, בסדר, כל מיני גרסאות לסיפור הזה. הסיפור מאוד עמוק, מאוד מאוד עמוק, שבעצם בא להגיד שכשאנחנו רואים את המום, איזה מום, איזה פגם, אפילו פגם גופני, אבל ודאי מום נפשי אצל בן הזוג, אצל בת הזוג, שהקשר בינינו זה לא איזה קשר אקראי, זה לא איזה חבר שתעשן אותו בחדר בפנימיה, ואתה אומר, טוב, יאללה, לא מתאים לי, אני אחליף חדר. זה כאילו, עמדתם מתחת בחופה, יש כאן איזה ברית. המום הזה בעצם זה כאילו מום שהיה אצלך, לקחו ממך אותו, שמו אותו אצלה, כדי שיהיה לך קל לעבוד עליו ולתקן. ואז אתה כאילו, בסדר, אבל באמת זה היה מום שלך, עשו לך טובה. זה מה שאומר היונתן לדעתי. הוא אומר, באמת רבקה הייתה הכרה, אבל יצחק אומר, כל עוד אני כאילו, כל עוד אני מרגיש שאצלי הכל בסדר, כמאמר השיר, אצלי הכל בסדר. אתה מכיר את השיר הזה? בועז שרבי, לא מכירים היום, אה? כשאני מצטט איזה שיר של בועז שרבי, אני מרגיש כאילו זקן. איתי לוי. אה? אז אצלי הכל, אדם מרגיש אצלי, ריכוז מלא, ריכוז מלא, אצלי הכל בסדר, אז בסדר, אני אתפלל עליה, שיהיה לילדים, אצלי הכל בסדר. יצחק הופך, ואומר לקדוש ברוך הוא, תעשה גם אותי יקר, כדי שאני ארגיש את המצוקה, אני ארגיש את הצער, ומהמקום הזה אני אתפלל, ככה, זה המשמעות. והתהפך בגיני דעתי דקות שבריחו, ממד הגזר עליה, דאף הוא אב העקר, אף יצחק נהיה עקר, והתרווח. והתעברת רבקה אינטטי, ואז התרווח העולם והתעברה רבקה אשתו. אומר כאן, אגרא דקלה, דבר נפלא מאוד. תראו רבותיי, איך אני יודע שיצחק ורבקה זה המודל שצריך לשאוף אליו? אז אנחנו יודעים את זה כל שבת. מפני שכל שבת אנחנו קוראים, מתפללים את נשמת כל חי, ואז מגיעים לסוף, ויש שם את הסיום, לפי ישרים תתברך. ודאי, אצל הספרדים, דבר אצל. ובלשון חסידים, תתקדש. ובקרב, לא, לפי שרים תתרומם, בשפתי צדיקים, תתברך. ובלשון חסידים, תתקדש. ובקרב קדושים, תתהלל. ואז יוצא צד אחד טור של יצחק, צד שני טור של רבקה, וזה ארבע אותיות פה, וארבע אותיות פה, וזה בדיוק מסתדר אחד עם השני, הרמוניה מופלאה ומושלמת, כן? יעקב זה ארבע אותיות, רחל זה שלוש אותיות, לאה זה שלוש אותיות. אברהם זה חמש אותיות, שרה זה שלוש אותיות, יש חוסר התאמה באותיות, כן? אגב, אצל אברהם, לשאלתך מקודם, אצל אברהם ושרה, אז הייתה חוסר התאמה גדולה מדי, כלומר, שרה הייתה הרבה 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 גבוהה מאברהם, וזה לא הצליח להתחבר. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? לקח את היוד של שרה, שבר אותה לשתיים, השאיר ה' אחת אצל שרה, וה' אחת העביר לאברהם, ואז הוא טיפה קרב ביניהם, שרה טיפה ירדה, אברהם טיפה עלה, הם הצליחו להוליד, כן? אז, אבל ההתאמה המושלמת היא בין יצחק לרבקה, שגם יוצר את הדבר הזה, ישרים, צדיקים, חסידים, כאילו זה הרמוניה. הרמז הכי נפלא זה שיצחק ועוד רבקה שווה תפילה בגימטריה. 515. כלומר, קחו את יצחק ורבקה ביחד, הם מתפללים אחד על השני. זה דבר גדול מאוד, שאיש מתפלל על אשתו ואישה על בעלה. זה גם כן, הכל קשור מהכתר. אז אומר את זה אגר דקאלה. ויתר יצחק לאדוני לנוכח אשתו, לפרש עניין אומרו לנוכח אשתו. וגם אומרו המסובב תחילה ואחר כך הסיבה. כן? כתוב, ויתר יצחק לאדוני לנוכח אשתו. כי הכרה היא. תכתוב. ותהי רבקה הכרה, ויתפלל יצחק, כאילו קודם כל תכתוב את האירוע, ורק, לא, משמע, כאילו קודם כל יצחק מתפלל, אחרי זה אומרים לך על מה. נראה לומר, דהנה אנשי כנסת הגדולה, סידרו לנו בנוסח תפילת שבת, סדר יצחק רבקה, מה שאמרתי לכם מקודם, נכון? דהיינו בפי ישרים תתרומם, בספרי צדיקים תתברך וכו', שמרומז כסדר יצחק ורבקה, והלא דבר הוא, החינה, אחו דהנה, יצחק, רבקה, בגימטריה תפילה, ובגימטריה ויתחנן, וזה גם גימטריה של המילה שירה. הכל זה 515, שירה, ויתחנן, תפילה, יצחק, רבקה, זה הכל 515, שהוא סוד תף קוף תתוו תפילות שהתפלל משה, כן, משה רבנו התפלל ויתחנן תפילות, תף קוף תתוו תפילות, והקדוש ברוך הוא אמר לו, עוד תפילה אחת הזו. וזה שכתוב היתר יצחק לאדוני לנוכח אשתו, היינו שחתר חתירה, ועלה למעלה, שיאות תפילתו כל כך, נדמה לי, עד המספר, תפילה, כמו התפלל, 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 חפר, 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 שהיא מספר, שתהיה תפילתו כל כך, עד שהמספר תפילה, שהיא מספר יצחק, יהיה לנוכח אשתו רבקה. כאילו, הוא עשה, עד שאני לא אתפלל יצחק ועוד רבקה, זה לא נגמר. כן? יצחק התפלל רבקה פעמים. בסדר? זה כאילו החשבון, עד שזה נהיה, עד שהוא נהנה. כאילו הוא התפלל ממש נוכח אשתו. אשר שניהם ביחד תף קופת ו, שהוא עד רוכב בערבות, ואמר הכתוב שהוא צריך לכך כי ההכרה היא בטבע, והוא צריך לשידוד המערכה שלו בטבע ואבן, ושוב פעם, ויש לפרש עוד לנוכח אשתו כי ההכרה היא, כן, כן הוא מזכיר את זה, מה שראינו כבר מקודם, דסיבת העיקרות הוא דהולדה אינה באה אליה מהניגוד, שטבע הזכר והטבע, וטבע הנקבה הם הופכיים, כן, והם היו מאוד מאוד דומים, אז הוא התפלל עליה שיהיה ביניהם איזה מרווח וניגוד וכן הזה הדרך. זה נפלא בעיני הדבר הזה, וזה הכל תוצאה של היכולת להסתכל על הזוגיות מהמקום של הכתר. מהמקום, אני קורא לזה מהמקום של העיגול ולא של היושר. בחופה יש טבעת עגולה ואצבע ישרה. יושר זה סיבת תוצאה. הכרנו, הציעו בינינו, נפגשנו, היה נחמד, זה, התקרבנו, התארסנו, התחתנו, זה יושר. עיגול זה גלגול. 40 יום קודם לדעת הוולד, היה בת קול, בת פלוני לפלוני, בן פלוני לפלוני, אתם שייכים אחד לשני מזמן, וזה יתגלגל בדרך כזו או אחרת כדי שתכירו, אבל אתם אחד של השני, אתם אחד של השני על המעלות, אחד של השני על הבעיות, על החסרונות, על האתגרים, הכל שלכם, זהו, אתה יכול, take it or leave it מה שנקרא, אבל זה שלך. וכאן אני מגיע, וזה השיעור מתקרב לסיומו הקדוש, לעוד תוצאה משמעותית של הכתר. מערכות היחסים, בתוך מערכות היחסים. מה קורה כשיש טעות? כשיש שיבוש. בסדר? נגיד אדם מתכנן משהו וטועה. מתכנן איזה משהו והוא טועה. כן, כן, נגיד לא דווקא בזוגיות. תכננתי להגיע לאיזה מקום, הגעתי למקום אחר, בטעות, שמתי בווייז, לפעמים זה קורה, שאתה שם בווייז איזה רחוב בבן יהודה, ואתה צריך להגיע לבן יהודה בתל אביב, פתאום שם לך בן יהודה ולא שמת לב. בן יהודה בכפר סבא, אצלנו זה קורה הרבה בשכונה, כי הבית כנסת שלנו זה ברחוב אריה בן אליעזר. תמיד ששואלים אותי איפה בית הכנסת, אני אומר רחוב אריה בן אליעזר, כי כמה פעמים שאמרתי בן אליעזר, אז אנשים כתבו בן אליעזר, והווייז הקפיץ להם בן יהודה, אליעזר בן יהודה, והם הגיעו לבן יהודה. חלק הגיעו גם בתל אביב לבן יהודה, וחלק הגיעו ל... אז הגיע כל מקומות. אז התגובה הבסיסית היא, זה עצבים, מה זה? אבל התגובה אחרת היא כזאת. איפה שתכננתי זה אני, איפה שטעיתי זה ודאי הקדוש ברוך הוא. 100%. אז זה נורא מעניין, למה הקדוש ברוך הוא הביא אותי לפה? מה יש כאן? למה הגעתי למקום הזה? כאילו, טעות זה ודאי הקדוש ברוך הוא נכנס לי בחיים והתערב. הוציא אותי משליטה. טוב, זה ביני לבין השם יתברך. מה קורה... כשיש איזו טעות שנתפסת לנו כטעות, שנגרמת על ידי בן הזוג או בת הזוג. זה קורה אצלנו בפרשה. יצחק, לפי שיקול דעת שלו, אפשר להעביר על זה גם כן שיעורים, למה יצחק רוצה לברך את עשיו וכן על זה הדרך, שזה הרבה הסברים יפים מאוד, מדוע יצחק רוצה לברך את עשיו? לרב מדן, אגב, יש הסבר נפלא. אולי אני אגיד אותו. הסברו של הרב מדן אומר ככה. מה קורה? נגיד את זה, זה הסבר נפלא. יצחק, בתחילת הפרשה, פלישתים מגרשים אותו, נכון? חופר באר, וזה, מגרשים אותו. חופר עסק, סתנה, זה, בסוף עד שהוא מגיע לזה באר, אבל כל פעם דוחקים אותו מכיוון ארץ פלישתים ונחל גרר, דוחקים אותו לכיוון באר שבע. פתאום, כמה פסוקים אחר כך, מגיעים אבי מלך ופי חול שר צבאו, באים קטנים, 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 ראו ראינו, כי היה אלוהים עימך, וזה, למה לא נעשה עמליית הסלם, מהשעב הפלסטין, ונחתום, וזה, נכון? וזה, אם תעשה עמנו רעה, כאשר נגענוך, וכאשר שילחנוך בשלום, אתה מציעים לו הסכם שלום, ומפחדים שלא ינקום בהם, מה קרה, למה הם באו? כן, לא נגענו, חברים רבאים. אז הרב מדן אומר, התשובה היא מאוד פשוטה. מה קרה בין זה שיצחק בורח לבין זה שהם באים אליו מאוד מאוד קטנים? עשיו גדל. עשיו רואה שהם מציקים לאבא שלו, הוא מגיע לגיל 14-15, מארגן סביבו את הג'מעה, ומתחיל לעשות נקמות בפלישתים. אז הם פתאום רואים שיצחק הוא לא רק איזה צדי כזה, אלא יש לו בן, בקיצור, כזה שיודע להחזיק חרב, אז הם אומרים, ועם עשיו לא מתעסקים. עשיו אתה מתעסק איתו רק פעם אחת, זה הייתה הפעם הראשונה והאחרונה. הם מבינים שעשיו הוא יכול לצבוע פה את האזור, וזה הגיע לשכונה בחור חדש. אז הם באים קטנים. יצחק רוצה לברך את עשיו, יש לו סיבות טובות לזה. רבקה, יש לו סיבות עוד יותר טובות, היא אומרת צריך לברך את יעקב, אבל רבקה לא מדברת עם עשיו, עם יצחק, זה גם כן אפיון של הכתר, לא צריך לדבר יותר מדי, הכל בשתיקה, הכל מובן, והיא עושה מה שהיא עושה. ועכשיו יצחק מגלה את זה. מה התגובה? אם אתה רק בחבד, אז יצחק יקרא לי רבקה, יגיד, תגידי לי מה עשית, תסבירי לי וכל זה. אבל יצחק ורבקה הם בכתר. תראו את המשפט של יצחק. ויחרד יצחק חרדה גדולה עד מאוד ויומר. מי אפוא הצד צייד? ויבא לי ואוכל מכל בטרם תבוא ואברכהו, גם ברוך יהיה. במקום, הוא אומר, אם טעיתי, אז אני כאילו מיד זורם הטעות ואני אומר, אני הולך עליה. למה הוא עשה את זה? מסיבה מאוד פשוטה. ברור לו, שמי שאחראי על הטעות הזאת זה מי? זה רבקה. ורבקה ואני בכתר. אם זה רבקה, היא צודקת. כי אנחנו ביחד. זה, אין טעויות, זה רבקה. אז במקום, הרשב"א אומר את זה. גם ברוך יהיה שמיהר לעובדני, וגם ידע שבעצת רבקה עשה הכל, והיא הייתה מכרת בו שראוי לברות. מה זה ידע? איך הוא ידע? הוא ידע, עכשיו הוא ידע את זה. ברגע הזה הוא גילה את זה. כלומר, אין עצב שיעקב יעשה את זה מעצמו. אז זה רבקה שלחה אותו. רבקה שלחה אותו, נגמר. זהו. זה עוד אפיון לכתר. שהקשר הוא כל כך ודאי, שגם כשמישהו עושה משהו שהוא לגמרי לא, על פי דעתך, אתה אומר, כן, אני לא, אבל זה איש שלי, ואם זה קרה וככה, אז אני, זה מין ביטול כזה. אז אם ככה, זוגיות של יצחק ורבקה מאוד מאוד מנחיכה את הדבר הזה, והיא מבוא גדול מאוד לאופי אחר של עבודה, שיש בתוכו איזו ודאות וקבלה, ואנחנו שומעים את הבת קול כל הזמן שהייתה מהר סיני, היא כל הזמן נוכחת בחיים, וזה ממש לקחת את המרכיב הזה וכמו לבודד אותו ולשים עליו אלומת אור, איך נראית זוגיות שהיא רק בכתר. תשימו לב שיצחק ורבקה כמעט ולא מדברים ביניהם. אין דו שיח ביניהם. פעם אחת שרבקה אומרת משהו ליצחק והוא גם לא עונה לה. כי בכתר פחות צריך לדבר. פחות, כאילו זה אנחנו נמצאים למעלה, מחוברים הרבה יותר, זה יותר גבוה מעולם הדיבור. זו הזוגיות של יצחק ורבקה, והיא בעיניי מבוא גדול לזוגיות מתוקנת על פי התורה. כן, יצחק. כן. כן, הוא מהוויז, הוא מהשגחה, כן. כל פעם שזה טעות, אז תבדוק למה הגעת לשם, אם הגעת למקום, יש לך שם איזה תיקון לעשות. אני אסיים בסיפור, כי כבר 12 ורבע, הבת שלי נסעה באיזה אוטובוס, שירות לאומי באילת, נסעה באוטובוס, הייתה שם איזה הפסקה, והיא ירדה מהאוטובוס וניסתה להחליף אוטובוס ולא הצליחה, לא משנה, כאילו היא הפסידה, בקיצור, היא הפסידה את האוטובוס הישיר מאילת למרכז, אז היא צריכה לקחת אוטובוס שנוסע דרך ירושלים ועושה, היא לא, קיצור, התבאסה מזה, והיא אומרת, למה, הפסדתי את זה? ואז יש לו איזה תחנת הפסקה באיזה מקום באמצע הדרך בכביש הערבה, אז היא כזה ירדה וזה, פתאום היא רואה איזה זקן כזה מסתובב שם עבוד. אז היא ניגשה עליו, אמרו, אתה צריך עזרה. בקיצור, הוא ירד מהאוטובוס, והוא לא מצא את האוטובוס לחזור עליו. והיה נראה לו שהאוטובוס כבר ברח לו, ובקיצור היה, אז היא לקחה אותו, ופשוט איבד את החוש כיוון, והביאה אותו. ואז אחרי שהיא אומרת, עכשיו אני מבינה, אני מבינה עכשיו למה הפסדתי את האוטובוס ההוא, ואתי, זה כדי להגיע למקום ולעשות, אז הרבה פעמים שיש לך איזה טעות, אומר עצמך, הקדוש ברוך הוא שם אותי כאן באיזה מקום. טוב, זה נושא כללי, אבל אנחנו עסקנו בזוגיות. חזקו וימצאו רבותיי.